טוב, שאלתי את אליסף, מה נלמד? הוא אומר לי קצת צבעים מהמלחמה. אז הוא אומר לי פרשת שבוע. טוב, בסדר, נלמד פרשת שבוע, אבל נקשר את זה באיזושהי צורה. למצב. טוב, יותר טוב. טוב, אז אנחנו השבת קראנו פרשת יתרו, כמובן לכאורה הנושא המרכזי והוא קבלת התורה. ולכן אם הייתי שואל ילד, תגיד מה הנושא של פרשת יתרו, מה קו פרשת המים, אז הנושא הוא קבלת התורה. אם אני אגיד את זה רגע בשפה של הגננת, עם ישראל יוצא לחירות לאומית ויציאת מצרים ומקבל את התוכן הרוחני, את התוכן התרבותי במתן תורה, ומילא התוכן הזה צריך לחול בעם חירותי לאומי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. והגמרא מסכת שבת מוסיפה כידוע שמעמד שנתינת התורה לישראל זה בעצם, לא, זה לא בדיוק, תכף נראה, זה מה שגרם גם לשנאה של אומות העולם לישראל. הר סיני נקרא הר סיני, אומרת הגמרא למסקנה, כי ירדה שנאה לעקום עליו, כך אומרת הגמרא מסכת שבת. אז בעצם יוצא לפי זה שמעמד מתן תורה הוא בעצם מעמד שמצד אחד חולל את ההופעה של עם ישראל, קרי תורה, בתוך המערכת הלאומית שלנו, ומצד שני הוא זה שיצר את קו פרשת המים מול אומות העולם. ירדה שנאה לעקום עליו, השנאה לישראל, האנטישמיות התחילה בסיני. אבל אם אנחנו נדייק בדברי חכמים, והיום אנחנו נלך קצת בכיוונו של רב ציודה ונסה קצת להעמיק את זה, אז נגלה שבעצם היו שני מעמדים בסיני. נגיד ככה, היה מעמד אחד שנקרא מעמד הר סיני, תראה ננסה לברר אותו, זה הנושא שלנו עכשיו, והיה מעמד שני שנקרא מעמד מתן תורה. זה שני מעמדים שונים לחלוטין. נזכיר אולי שני מקורות רק כדי להבין, שני מקורות כפתיחה, שבעצם מדובר על שני מעמדים אחרים. במקור אחד, כולנו מכירים את המשנה בתחילת מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני. אם סיני זה שם מקום, היה צריך להיות כתוב משה קיבל תורה בסיני. אם ממי קיבל משה את התורה, היה צריך להיות כתוב משה קיבל תורה מהשם. מה זה משה קיבל תורה מסיני? המילה סיני, מסיני, היא לא מתאימה פה לכאורה. אז כנראה שיש משהו, קרה משהו בסיני, מה שנקרא תכף נראה מעמד הר סיני, שרק ממנו ניתן לקבל תורה. ואם אנחנו מדלגים על המעמד הזה שנקרא מעמד הר סיני, אי אפשר לקבל תורה. תכף נסביר את זה. ומקור שני שכולנו אומרים אותו בליל הסדר, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. מה זאת אומרת? זה כמו אחד אומר, אילו הגעתי לארוחת צהריים ולא הוגשה ארוחת צהריים, דייני. או נגיד בסיטואציה שאנחנו נתונים בה כרגע, אילו הגעתי לשיעור וקרבני לשיעור, לא שזה מעמד הר סיני, כן? ולא הופיע, והשיעור הודיעו ברגע האחרון שהוא התבטל, דיינו. טוב, אפשר להסביר את זה ברמה של המעמד, של הקרבה, של המוכנות להיות שייך וכו'. אבל לכאורה זה מוזר מאוד, אילו קרבנו בפני הר סיני ולא נתנו את התורה דיינו, אבל לכאורה כל ההתקרבות להר סיני היא בשביל לקבל תורה. לכאורה. אז איך אפשר לומר דיינו על עצם העמידה בהר סיני? אז זה הנושא שלנו. מהי סיני, או מהו סיני שממנו קיבל משה את התורה, ואיך יכול להיות שאם עמדנו על הר סיני ולא קיבלנו את התורה, דיינו. איך אפשר להסביר את זה? אז יש לפנינו כמה מקורות, האמת שקצת ריחמתי עליכם, כי זו סוגיה ארוכה מאוד ועמוקה מאוד, וכמובן אין לנו את כל הלילה, אבל מה שנצליח להספיק, אז נספיק. טוב, אז בואו נתחיל. אז זה הנושא שלנו, מה קרה באמת במעמד הר סיני, כמו שאנחנו חוזרים ואומרים, הוא מעמד אחר, מקדים למעמד מתן תורה. אז הגמרא במסכת שבת אומרת, בצורה מפורשת, מה קרה בהר סיני. אומרת הגמרא, מסכת שבת מקור 3, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? טוב, מעניין את המילה מזוהמים, תכף נראה. למה עובדי כוכבים מזוהמים? שלא עמדו על הר סיני. כי הם לא עמדו על הר סיני. דרך אגב, זה מאוד מעניין שאנחנו קוראים למעמד קבלת התורה, מעמד הר סיני. הכינוי שהשתרש אצלנו זה דווקא מעמד רסיני, זה לא מעמד מתן תורה, זה עצמו צריך תשומת לב. אז למה עובדי כוכבים מזוהמים שלא עמדו על הר סיני? לא כתוב שלא קיבלו תורה, כתוב שלא עמדו על הר סיני. כלומר, שבשעה שבה נחש על חווה, הטיל בה זוהמה. מתי זה קרה? בשנת אחד לבריאת העולם, ביום השישי לפני שבת. יופי, מתי היה מעמד הר סיני? בשנת 2448 לבריאת העולם. אם כן, עובדי כוכבים משנת אחד, אדם הראשון, מאז אדם הראשון אחרי החטא, וכל ההשתלשלות האנושית ממנו, ביחס לגויים המשתלשלים מאדם הראשון, לא השתנה כלום, לא בשנת 2448, תכף נסביר את זה, ועד סוף ההיסטוריה, כולל עכשיו, כן, עכשיו בשעה 846 לא השתנה מאז חטא אדם הראשון אצל הגויים. מדוע? כי הם לא עמדו על הר סיני. מה קרה לפני הר סיני, ומה קרה בחטא, ומה קרה בהר סיני? שבשעה שבה נחש על חווה הטיל בזוהמה, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. אז אם כן, בואו נצר ציור. בשנת אחד לבריאת העולם אדם הראשון נברא ביום השישי, יופי. בשנת אחת לבריאת העולם, אחרי כמה שעות ביום שישי, הוא חטא. ואז מה קרה? נצר רגע את הציור שכתוב כאן, בנחש על חווה. מילים אחרות, אכל אדם הראשון מיצדה טוב ורק, כבר נסביר. ואז מה קרה? ואז נכנסה זוהמה, זוהמת הנחש נכנסה לאדם, ואז העולם, המין האנושי, המשיך בדרך הזו של זוהמת הנחש באדם, במין האנושי. אבל יש אדם מיוחד שנקרא ישראל, צורת אדם מיוחדת, שבשנת 2448 לבריאת העולם, כלומר לפני 3,336 שנה, האדם הזה הנקרא עם ישראל עמד בהר סיני. ואז מה קרה? ואז פסקה זוהמתו. ואז בעצם הופיעו מאז מעמד הר סיני, יש בעצם שתי צורות אדם. יש אדם גוי שהוא אדם מזוהם, נסביר לכם, ויש אדם ישראל שהוא אדם לא מזוהם, נקי. מה זה אומר המילים האלה? מה כתוב פה? מה גמרא רוצה להגיד? אז כדי להבין את זה אנחנו צריכים לעשות קצת סיבוב. נעשה סיבוב ונתחיל בעל פה, כי הדברים ארוכים, ואחרי זה נקרא בקיצור את הדברים כדי שנספיק היום משהו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא בהתחלה גן עדן. גן עדן זה לא העולם שלנו, גן עדן זה עולם רוחני. גן עדן, אדם נפטר מן העולם, הגוף הולך לבית הקברות, והנשמה עולה עם זכאית לגן עדן. אז זה לא נשמה בגוף, זה נשמה. עולם רוחני. כן, גן, זה לא ג'ונגל, גן עדן. בכל אופן, מי היו הנבראים בגן עדן? או מי היו הנבראים העיקריים בגן עדן? ארבעה נבראים עיקריים. אדם, נחש, עץ הדעת טוב ורע, עץ החיים. ארבעה נבראים עיקריים. הגדרה של כל אחד מהם באופן זריז ותמציתי. אדם זה סוג נברא כזה שהאלוהי יכול לחול בו כמעט ללא הפרעה. נקרא לזה טוב אלוהי מוחלט. דרך אגב, עד כדי כך הטוב האלוהי הזה הוא גדול. אני אקרא בנברא שנקרא אדם, עד כדי כך שמלאכי השרת, כשראו את הקדוש ברוך הוא שברא את אדם הראשון, היו בטוחים שאדם הראשון הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו. היו בטוחים בזה. מתי הם הבינו שהאדם הוא לא, לפני אחרי, מתי הבינו שהאדם הזה הוא לא הקדוש ברוך הוא? והפל אלוהים תרדמה. כשראו אותו נרדם, הבינו זה לא הקדוש ברוך הוא, ככה זה לא אומר. אז מלאכי השרת אמרו, לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא לא נרדם, הוא נרדם, זה לא הקדוש ברוך הוא. אז אדם הראשון לפני החטא היה סוג נברא כזה, נקרא זה ככה, שהטוב האלוהי יכול לחול בו כמעט בשלמות, לא רוצה להגיד כמעט כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל כמעט בשלמות. נגיד זה ככה. זה אדם, אז אדם זה מי נברא אלוהי, שהטוב האלוהי מופיע דרכו בעולם. הלאה. נחש חכמים אמרו, הוא שטן ויצר האומה לך המוות. כלומר, נחש, זאת מציאות הפוכה, שהיא מציאות אטומה, כמעט לגמרי, להופעת האלוקים. יש בנחש אלוקות, כי אחרת אם לא בו אלוקות, הוא לא היה, כי אתה מחיה את כולם, אתה מהווה את הכל, אבל הוא כל כך אטום, שהאלוקי לא כל כך יכול להופיע דרכו. זה נקרא נחש. אז אדם הראשון הוא כמעט כולו טוב, נחש כמעט כולו רע. עץ הדעת טוב ורע, דעת זה לשון חיבור, כמו שאומר רבי יצחק מוולוז'ין, לכן עץ הדעת טוב ורע זה מין מציאות מעורבבת מאדם ונחש. טוב ורע, ביחד מעורבב. ועץ החיים זה נושא בפני עצמו, תכף נגיע אליו אם יישאר זמן. בכל אופן, אם כן, ארבעה נבראים. טוב, אדם, רע, נחש, טוב ורע, עץ הדעת, ועץ החיים, אולי נגיע אליו עוד מעט. בסדר. יפה. אז אם כן, אדם הראשון לפני החץ, היה שייך כולו אל הטוב האלוהי. טוב, אז איך הוא חטא? אם לא היה לו יצר הרע? איך הוא חטא? זאת שאלה גדולה, אולי תכף נגיע אליה גם כן. בכל אופן, בואו נקרא עכשיו כמה שורות בהקשר הזה מספר נפש החיים בהגעה של רבי יצחק על רבי חיים מקור 4. כל זה רק כדי להסביר מה הייתה מדרגת האדם הראשון לפני החטא, מה קרה כשהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, כלומר לפי נוסח שגמרא בהלכה של חווה, וממילא תכף יתברר מה קרה בהר סיני לישראל ולא לאומות העולם. אומר רבי יצחק, קודם החטא, לפני חטא אדם הראשון, הוא היה אדם ישר לגמרי, כלומר כלול רק מסדרי כוחות הקדושה לבד, איזה מין פתיחות מוחלטת לקודש אלוהי, הוא עצמו היה קודש אלוהי, וכל ענייניו היו כולם ישרים קדושים ומזוכחים טוב גמור, בלי שום עירוב ונטייה לצד ההפך כלל. אז אם אני רגע אגיד בהגדרות, אדם הראשון היה לפני החטא כמעט כולו טוב גמור, כמעט כולו קודש אלוהי גמור. יפה, איפה היה הרע? הרע היה מחוץ לו, שני סוגי רע היה מחוץ לו, רע אחד נחש כמעט כולו רע, רע שני מורבב עם הטוב עץ הדעת טוב הרע. אז שני סוגי הרע, נחש עץ הדעת, היו מחוץ לו, הרע היה חיצוני, וכוחות הרע היו עומדים לצד עניין, סליחה, היו עומדים לצד ועניין בפני עצמו חוץ ממנו. אם כן, כוחות הרע חיצוניים לו, בין אם זה נחש בין אם זה עץ הדעת טוב הרע. תגיד, זאת שאלה עכשיו בסוגריים שהרמה מטפל בה, תגיד רגע, אז לא הייתה לו בחירה? אז לאדם הראשון לא הייתה בחירה לפני החץ? לכאור, אם אתה אומר שלא היה יכול לבחור ברע כי הרע היה בחוץ, זה לא הייתה לו בחירה. אז זאת שאלה גדולה וסוגיה עצומה, הרמה בתחילת מורה נבוכים מטפל בזה גם כן. אבל רק כאן משפט אחד, אנחנו פה נרווח את זה לדרך. אומר רבי יצחק, והיה בעל בחירה להיכנס אל כוחות הרע, חס ושלום, כמו שהאדם הוא בעל בחירה להיכנס אל תוך האש. כלומר, איזה סוג בחירה היה לו? כמו שלנו יש היום בחירה לקפוץ לאש. הייתי עכשיו עושה כאן מדורה. משהו כבודו?
זה.
זה, נעים מאוד זה. זה? אני מזהה אותך. וואי, רוח הרבה. יופי. אז זה, הייתי עכשיו עושה פה מדורה. והייתי אומר לך, זה, שאלה תיאורטית. יש לך בחירה לקפוץ לאש? מה התשובה? כן.
תיאורטית.
מה?
תיאורטית.
תיאורטית, יש לך בחירה. יפה. האם אתה, אם אתה אדם נורמלי, אתה תקפוץ לאש?
לא.
כלומר, זה אפשרות, אבל אפשרות שהיא לא הגיונית שאני אבחר. זאת הייתה מציאות הבחירה של אדם הראשון ביחס לרע. הוא יכל לקפוץ לרע, אבל זה היה חיצוני, כמו שאני מבין שיש זה רע, יש זה מוות. ככה, רע, אדם הראשון לפני החטא, ברור לו שזה מוות. ברור. אז היה בעל בחירה, בלשון הרמה במורה נבוכים, זה בחירה בין אמת לשקר ולא בין טוב לרע. בין אובייקטיביות לסובייקטיביות, אבל הנושא שלו, נעזור בזה כרגע. בכל אופן, והיה בעל בחירה להיכנס לכוחות הרע חדשון, כמו שאמר, בעל בחירה להיכנס לתוך האש. לכן, כשרסה הסתרה אחרה, הנחה שיצר השטן מלאך המוות, להחתיאו, הוא צריך הנחש לבוא מבחוץ לפתות. לא כמו שהוא אתה, שהיצר המפתה את האדם ובתוך האדם עצמו, הוא מתדמה להאדם שהוא עצמו, הוא הרוצה, ונמשך לעשות יבון, ולא שאחר חוץ ממנו מפתה. אבל בכל זאת עדיין צריך לדבר את השאלה, אז איך הנחש הצליח לפתות אותו? אבל סוף סוף הנחש הוא רע, איך הרע הצליח לשכנע את הטוב? אז יש הרבה גם דיונים, זה לא נושא כרגע, אבל רק משפט אחד, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מכל עץ הגן אכול תאכל. מכל עץ הגן אכול תאכל. מה זה מכל עץ הגן אכול תאכל? כולל כל העצים, כולל עץ הדעת טוב ורע. אז מה הפסוק הבא אומר? הוא מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום החוכמה ממנו מות תמות, אל תאכל עכשיו מעץ הדעת טוב ורע. כלומר, עכשיו אתה צריך לא להיות שייך לטוב ורע, רק לטוב, ובהמשך הדרך אתה תוכל לפגוש גם את הרע. למה? שתי סיבות, או לשון חסידות הכנעה, או לשון חסידות המתקה. או טוב, אתה תהיה שייך גם אל הרע, תוכל מצד הטוב הרע, אבל הטוב יכניע את הרע, טוב מתגבר על הרע, או המתקה, הטוב יגלה את הצד החיובי שבה, לעובדו בכל אהביך, בשני יצריך, ביצר הטוב, בצד הטוב שביצר הרע. אם כן, הנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה אמר? אם אני אבוא לאדם ממקום של רע והוא טוב, אין לי סיכוי בכלל. מה הקשר בכלל לטוב? אבל אם אני אבוא ממקום של יצר הטוב לטוב, ואז אני אגיד לו, תשמע אדם הראשון, הטוב שעכשיו אתה נמצא בו, זה טוב קטן. למה? כי זה טוב בלי התמודדות, בלי התגברות, בלי מתיקות. בוא תאכל מצד הטוב הרע, תהיה בעצמך הצד הטוב הרע, כי הרע נכנס לתוכך, ואז א', תוכל לגלות טוב שהוא יותר טוב מהטוב שאתה נמצא בו כרגע, טוב שיוכל להכניע את הרע, וב' אפילו תוכל להשתמש בכוחות הטוב הגנוזים ברע, להעצים את הטוב שלך. זה הסברה של נחש. נחש היה ערום, מכוח חיית השדה. לכן אדם הראשון לא חטא מצד יצר הרע, כי לא היה בתוכו רע, הוא היה בחוץ. אלא אדם הראשון חטא מצד יצר הטוב. אז מה היה חטאו? שהקב"ה אומר לו, לא עכשיו. עוד 5 דקות, לא עכשיו. עכשיו קודם כל תהיה בתלמוד תורה, אחרי זה תלמד מתמטיקה. לא כרגע. לא שמתמטיקה זה רע, כן? אבל זו הכוון. לכן, הנחש בא מבחוץ, רק עוד טיפתנו לרגע. מה קרה כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע? אם אני אוכל תפוז, איפה התפוז נמצא אחרי שאכלתי אותו? מי? אז התפוז הפך להיות חלק ממני. אז מה קרה כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע? הוא עצמו והעולמות ירדו ממדרגת אדם למדרגת עץ הדעת טוב ורע. ממדרגת טוב למדרגה של טוב ורע. כלומר, הנחש שהיה מחוץ לו, הפך להיות עכשיו חלק ממנו. הדוגמה שאני אומר את זה, כן, הדוגמה שאני מסביר זה לעצמי, זה לא סתם חלק ממנו, אלא זה חלק עצמי ממנו. כלומר, אדם הראשון לפני החטא, נגיד זה כך, אדם הראשון לפני החטא, כשאמר אני רוצה, שואלים את האדם הזה, מי זה אני הזה שמדבר עכשיו? תשובה, הטוב האלוקי שבי. יפה, אדם הראשון אחרי החטא, הוא ירד למדרגת עץ הדעת טוב ורע, אומר אני רוצה, מי זה אני הזה שמדבר עכשיו בתוכך? לא יודע. אולי זה אני אדם טוב, אולי זה אני נחש, רע. אולי זה הטוב שבעץ הדעת, אולי זה הרע שבעץ הדעת. עץ המחבר טוב ורע. אני לא יודע מי זה אני הזה. עד כדי כך זה היה עצמי, אני תמיד אומר דוגמה לי ולאחרים, שהיא לא דוגמה טובה. כי היא דוגמה טכנית, אבל היא לא דוגמה טובה, אבל קצת לסבר את האוזן. עד כמה זה היה כל כך מחובר הטוב והרע, עד כדי כך שהוא בלתי ניתן להפרדה, בכלים טבעיים, רק כדוגמה, כמו שניקח למשל קמח, ניקח קילו קמח, נשפוך אותו לקערה, ניקח אבקת סוכר, נשפוך אותה לתוך הקערה עם הקמח, נערבב את הקמח עם אבקת סוכר, למתן, בוא תעשה הפרדה בין הקמח לבין הסוכר. אי אפשר. אי אפשר לעשות הפרדה כזאת. זה נקרא רע בעצם, שון המערל, רע עצמי. אז האדם הראשון ירד ירידה גדולה, מחילה מכבודנו, זה נקרא בגמרא, בנחש של חווה. מה זה בהנחה של חווה? כמו שבביאה בין איש לאישה מכילה מקודם. כמו שבביאה בין איש לאישה זה חיבור גמור. וכולי, כך ביאה, בהנחה של חווה, הנחה שהפך להיות חלק ממנו. עכשיו, למה דווקא הצד הנקבי של האדם, ועוד לא הצד הזכרי, עוד סוגיה שלמה, נעזור אותה כרגע. אבל אלינו אין כרגע חילוק בין חווה לאדם, כלומר הצד הנקבי לצד הזכרי, זה לא קשור כרגע אלינו. אבל מה שכן אנחנו רואים פה, שביום, בשנת אחד לבריאת העולם, ביום השישי, צורת האדם אחרי החטא, היא אחרת לחלוטין. זה ממש עץ הדעת טוב ורע. נקרא לשון נפש החיים, או בנו של נפש החיים. ובחטאו, שורה רביעית, חמישית מהסוף, חמישית, ובחטאו שנמשך רביעית, אחר פיתוי עשית רעך, אז נתערבו הכוחות הרע בתוכו ממש. זה הפך להיות עצמי לו. ממש קמח ואבקת סוכר. וכן בעולמות, וזהו עץ הדעת טוב ורע, שנתחברו ונתערבו בתוכו ובעולמות הטוב והרע, יחד זה בתוך זה ממש. כי דעת פירושו התחברות כידוע וכו'. אם כן יוצא, מה זה נקרא זוהמת הנחש? זה לאחר חטא אדם הראשון, האדם והעולם, כל המין האנושי, כל מי שעתיד לצאת מן האדם הזה, והעולם, עולם שיש בו טוב ורע מעורבבים. טוב הכוונה אלוהי, רע הכוונה, נקרא לזה חומרי, טבעי, עדר אלוהי, לא משנה איך נקרא לזה, מחוברים, בשפה של המהר"ל הייתי אומר, אם האדם, כמו שדיברנו פה הרבה פעמים, אם האדם כלול מארבע כוחות, גוף, נפש, שכל, נשמה, לפני החטא אדם רק נשמה. אחרי החטא, נשמה ושכל נפש גוף. אנחנו לא מזלזלים בשכל נפש והגוף, יש דברים מצוינים בשכל נפש גוף, אבל יש גם כמה קלקולים בשכל נפש גוף. וגם הדברים הטובים, אם עדיין לא, דבר, אם עדיין לא מדרגה אלוקית, אני קראת נשמה. אז מה שקרה בעצם אחרי חטא אדם הראשון, זה נשמה וגוף, ממילא האדם הזה כלול, מנשמה, שכל, נפש, גוף, אלוקי וחומרי ביחד, כעצם, כדבר עצמי. אם הגענו לפה נרוויח עוד משהו. לכן, אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, חשש הקדוש ברוך הוא שאדם הראשון יאכל אחרי זה מעץ החיים. ואם יאכל מעץ החיים, מה יקרה? וחי לעולם. נו, אז שיחי לעולם, מה אכפת לנו? תשובה? חי לעולם באיזה מדרגה? של טוב ורע. הוא לא יוכל יותר לסלק מן יותר רע. לכן, מתנה ראשונה עשה הקדוש ברוך הוא עם אדם הראשון, סילק אותו מיד בגן עדן. פן יאכל מעץ החיים וחי לעולם, א', כדי שלא תחיה לעולם במדרגת הטוב והרע, זו אמת נחש, וב', הטיל עליו מיטה, כך כותב רבי יצחק, הטיל עליו מיטה שבמיטה בעצם הצד הרע, הצד החומרי, הצד הטבעי, הגוף נגיד בבית הקברות, נפרד מן האדם, והנשמה חוזרת למקורה, הגן עדני וכו'. אז אלה שתי התורות שהקדוש ברוך הוא עשה אחרי חטא אדם הראשון, סילוק מיידי מגן עדן ומוות. טוב, אז אם כן, אז מה קרה במעמד הר סיני? עכשיו, אולי משפט אחד רגע. משנת אחד לבריאת העולם אחרי החטא, עד שנת 2448 לבריאת העולם, כמעט חצי היסטוריה, צורת האדם, המין האנושי, הוא מין אנושי כזה שיש בו זוהמה. דרך אגב, לפי הגישה הזאת בגמרא, שיש גם גישה שנייה, אבל לפי הגישה הזאת, באברהם אבינו עדיין הייתה זוהמה. הראיה שיצא ממנו ישמעאל. ויצחק אבינו עדיין הייתה זוהמה. הראיה שיצא ממנו עשיו. יעקב אבינו זה כבר 12 שבטים, לכן זאת הדעה השנייה בגמרא מתי פסקה זוהמה. 12 שבטים שלו בהם דופי, שזה בעצם התחלת האומה הישראלית. לכן אין כל כך מחלוקת בין ישראל שעמדו בהר סיני, 12 שבטים זה בעצם, הייתי אומר, הגרעין וההופעה, נקרא זה כך. אבל בכל אופן, אצל אברהם ואצל יצחק, עדיין הופיעה זוהמה. הגמרא אומרת, אני לא ממציא. כך כתוב. טוב, עכשיו השאלה מה קרה בהר סיני. אומרת הגמרא, חוזר לשלוש. מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים שלא עמדו על הר סיני? עכשיו זה ברור, מה זה הזוהמה הזאת? זוהמת הנחש. מה זה אומר? שמשהו העדר אלוקות הוא עצמי למדרגת האדם הנקרא גוי. לכן השכל, המדע והטכנולוגיה מאוד מטריד אותו, מאוד מעניין אותו. לכן הנפש, המוסר ויצרי הנפש מאוד מעניינים אותו. הגוף, כל תאוות הגוף והצלחות הגוף וכו', מאוד מעניינים אותו. זה עצמי לו. אז אני אומר את הרגע בשפה קצת אולי איזה, ספורט? בוודאי, מה? קודש קודשים. ומוסר? בוודאי. ומדע וטכנולוגיה? בוודאי, מה? מה זה פחות מאלוקות? לא. את הגוי, זה מאוד מעניין כל זה. מאוד מעניין. את הגוי. את מי זה מעניין? את הגוי. עוד פעם את מי? את הגוי. לבן. מצחיק, אה? עצוב. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. טוב, אז אם כן, מה קרה בהר סיני, חברים? אז ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. מה קרה בהר סיני? אני רוצה רגע לעשות סדר. עם ישראל, רגע, בוחן פתע. מתי עם ישראל הגיע להר סיני? שנה אמרנו מקודם, מה השנה? 2008. תאריך? א' סיבה. יופי. מתי המתן תורה? מתי הקב"ה הוא מתחיל לדבר איתנו אנוכי השם אלוהיך? מחלוקת חכם רבי יוסי, ו"ז נגיד לפי חכמים, ו"ב סיוון. יפה, מה קרה מא' סיוון עד ו"ב סיוון? הגמרא בשבת מסבירה. יופי. אבל מה שבטוח, קרה משהו לפני שהקב"ה הוא דיבר ואמר אנוכי השם אלוהיך. מתי המשהו הזה קרה? לא יודע ודוגרי לא מעניין אותי. יכול להיות שזה הגיע, זה קרה מיד ב-א' סיוון, ויחד שם ישראל נגד ההר. יכול להיות שזה קרה בג' בסיוון, יכול שזה קרה שנייה לפני שהקב"ה הוא בו"ב בסיוון אומר אנוכי השם אלוהיך. אבל המשהו הזה שקרה צריך לדעת מה זה, המשהו הזה היה חייב לקרות לפני אנוכי השם אלוהיך. כאילו לזה לא היה יכול להופיע אנוכי השם אלוהיך. מה קרה? הקדוש ברוך הוא, סליחה שאני משומע בביטוי הזה, במעמד הר סיני, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן, שאב את המחלה הממארת שנקראת זוהמת הנחש. כלומר, הוציא מאיתנו את הרע, את ה... חומר, את הטבע כדבר עצמי לנו, הוציא מתוכנו, ואז אומר רבי יצחק מוולוז'ין, ממש, אני לא מגזים, ב-40 יום האלה, תכף זה מקרה בחטא העגל, ב-40 יום האלה, ממעמד הר סיני, עד חטא העגל, עם ישראל היה במדרגה של אדם הראשון לפני החטא. להגיד לכם שאני מבין מה אמרתי עכשיו, לא מבין, אבל ככה הוא כותב. אדם הראשון לפני החטא, כעם, אומה שלמה במדרגה הזאת. זה מה שקרה בהר סיני. ולכן ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן. ואז אם אני אגיד את זה רגע עקרוני, בהר סיני הופיע במציאות ההיסטורית צורת אדם שהעצמיות שלה היא טוב אלוקי. ולכן כשיש אישיות ישראלית כזאת, אלוהית ישראלית כזאת, שהיא שייכת לטוב האלוקי, ברור שישאלו אותה, את רוצה לקבל תורה, מה כתיב בה? נעשה ונשמע, ברור. או אצלנו בפרשה נעשה, כל שדיבר שם נעשה, בלי נשמע אפילו. ברור. ולעומת זאת ששואלים את הגוי, תגיד, אתה רוצה לקבל תורה? איזה אישיות יש לו? אם זו עמת נחש. אז מה העצם שלו, העצמיות שלו? טוב ורק. אז הוא לא בטוח, מה כתוב? לא תרצח. רגע, נעשה דיון. לא מתאים לנו. לא תגזול, לא מתאים לנו. למה? כי אין לך אופי כזה, אין לך אישיות כזאת, אין לך תכונת קודש כזאת. ולכן מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? מפני שלא עמדו על הר סיני. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, אומות העולם שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. ואז יוצא שמאותו רגע יש באנושות שני צורות אדם. מצד האמת זה נברא לפני בריאת העולם, ישראל קדמו לעולם, אבל בהופעה ההיסטורית זה ממעמד הר סיני. פרשת יתרו זה קו פרשת מים. לא רק כי קיבלנו תורה, ולא רק כי אומות העולם שונאים אותנו, דרך אגב, על פי זה אני חושב פשט מדויק. למה הר סיני נקרא הר סיני? כי ירדה שנאה לעקום עליו. על מה ירדה שנאה? למה ירדה שנאה? כי עמדנו בסיני, לא כי קיבלנו תורה. כלומר, כי הופיעה צורת אדם שהיא לא כמו הצורה שלהם עם הזוהמה הזאת. איזה בעשה להיות אדם מזוהם? תכף נראה שיש מדרגות בזוהם. זה לא כזה פשוט כמו שאני מציג את זה כרגע. של ההשלכות, אנחנו ראינו איזה זוהמה בשמחת תורה. לאן זה יכול להגיע? בסדר? אז לכן, אז ישראל שעמדו על הסנה פסקה זוהמתן. מה קרה? עוד הערה חשובה מאוד. מה קרה בחטא העגל? אולי חטא העגל החזיר את הזוהמה. אז בנפש החיים הוא כותב, שלא מופיע פה, גם כי רציתי לא להתקן אתכם בזה, כדי שלא תקשו עליי, וגם כי לא היה מקום בדף. בנפש החיים הוא כותב, רבי יצחק כותב, ואחרי חטא העגל חזרה זוהמה בתוכם כבתחילה. אז יש לי שתי קושיות על רבי יצחק. א', זה לא כתוב בגמרא. בגמרא כתוב, ישראל שעמדו על הסנה פסקה זוהמתן. לא כתוב שחזרה זוהמה אחרי חטא העגל. מה אני אעשה? לא כתוב. לא כתוב בשום מקום. ב', הרב ציודה לא מסביר ככה. יש מאמר שלם שרב ציודה תכף נראה אותו, ישראל שעמדו על הר סיני. אז מה קרה בחטא העגל? חטא העגל, אם אני רגע יחזור לציור ובבינה נמונה, מי ששומע, אנחנו מתעסקים בזה הרבה. אם אחרי חטא העגל, כי אנחנו קוראים לזה סליחה, לפני חטא אדם הראשון, שלב אחד. אדם הראשון אחרי החטא שלב שתיים. מעמד הר סיני, שלב שלוש, אחרי חטא העגל, שלב ארבע. אז אם היה פה לוח, הייתי מצייר את זה ככה. שלב אחד, הטוב בפני עצמו, הרע בפני עצמו. הטוב זה האדם, הרע זה הנחש, או עץ הטוב הרע. בסדר, אבל הרע הוא חיצוני. אדם הראשון אכל מעץ הטוב הרע, אז הטוב התערבב עם הרע, קמח אבקת סוכר. מעמד הר סיני, אני מדבר רק על ישראל עכשיו, עוד פעם, נפרדה אבקת סוכר מהקמח, וקיבלנו טוב לחוד, רע לחוד. מה קרה בחטא העגל? חטא העגל זה לא קמח וסוכר, אלא זה תפוז וקליפה, זה פרי וקליפה. כלומר, הפרי הוא שלם, הוא טהור, הוא נקי, הוא טוב מוחלט, טוב עצמי, והרע הוא רק קליפה. איך אנחנו יודעים את זה? הרבה מקורות ברב, יש פה במערל, קיצור בלי סוף, אבל רק מקור אחד, תסתכלו שנייה במקור, למשל, שמונה, במקור שמונה, איך הרב מגדיר את חטא העגל? יש כאן סוגיה שלמה, אבל רק איך הוא מגדיר את חטא העגל? כדי להאיר את הקדושה הצפונה בנפשות ישראל, אחרי שכיסה עליהם, אבק אבון העגל. איך הוא מגדיר? אבק. יש, רבותיי, יש כל מיני סוגים של לכלוכים על הבגדים. כל מיני סוגים. יש לכלוך שהוא לכלוך שאתה יכול להוריד אותו עם הגבון. יש לכלוך, אתה צריך איזה חומר רציני, סן או משהו, אני יודע מה. יש לכלוך שאתה צריך ממש, לא יודע, איזה חומר חזק מאוד. ויש לכלוך שאתה לא יכול להוריד אותו. נגיד אקונומיקה בבגד, נגיד לא בגד לבן, אקונומיקה. זהו, הבד צבוע בצבע אחר. איך הרב מגדיר את חטא העגל? אבק. אבק זה לכלוך הכי קל. הכי חיצוני, הכי תפל, הכי לא משנה את המהות. אבק. ככה. אבק חטא העגל. ולכן יגידו חכמים ישראל, אף על פי שחטא ישראל, וכו' וכו', והכוזרי מאמר צדיה, מאמר ראשון צדיה וכו'. וזה גם למדמר עבודה זרה. כלומר, ציור 4 הוא לא שווה לציור 2. ציור 2 זה קמח וסוכר מורבבים, זה עצמיות של טובר. זה גוי. אחרי חטא העגל, לא כתוב שהזוהמה חזרה בגמרא. לא כתוב. מה כן? קליפה. קליפה ופרי, כל המקורות שאנחנו מכירים, פרי וקליפה, זה מפה. אז הקליפה היא לא פוגעת בפרי, כלומר זה שיש לה תפוז קליפה. זה פוגע בפרי מלהיות תפוז? לא. הפוך, הקליפה לפעמים שומרת, מה זה לפעמים? שומרת, יש לה תפקיד, כחלק מהתהליך, לשמור על התפוז הזה, על הפרי הזה. בסדר? עכשיו, אחרי כל הסיבוב שעשינו, דרך אגב, עד מתי השיעור? עד כמה זמן יש לכם סבלנות? לא, כי יש פה עבודה, אני רוצה לעבוד קצת. עכשיו השעה 9:10. עד 9:30? בסדר? 9:30 ונראה מה קורה אז. טוב, לא, כי אחרת אני קצת מדלק פה, אבל חבל. אומר הרב ציודה, יש כאן שני מקורות ברב ציודה, תראו ברשותכם מקור 5, מקור 6. נתחיל במקור 5. מעמד הר סיני, וזה אני חשוב אומר, זה שונה לכאורה מרבי יצחק. רבי יצחק מוולוז'ין אומר, חזרה זוהמה ונתערבה בהם כבתחילה, למרות שיש לי איזה אולי תירוץ דחוק, כבתחילה, כף הדמיון. לא כתוב חזרה זוהמה בתחילה. כמו בתחילה, כלומר, יש עדיין זוהמה, אבל הזוהמה היא חיצונית, היא לא עצמית. בלשון המהר"ל, מקרה ולא עצם. זה לא עצמי לנו, זה חוץ לנו, זה מקרה לנו. טוב, אומר הרב ציודה מקור 5, מעמד הר סיני, צד ימין למטה, מעמד הר סיני קדושה כפולה יש לו. בבחינת אחד דיבר אלוהים, שתיים דו שמעתי. צד אחד זה הצד של חשיפת האישיות הישראלית, כלומר יצירת אישיות כזאת שהיא חסרת זוהמה, וצד שני זה קבלת תורה. תכף נעמיק בזה יותר. אבל בכל פרק בואו נסכם את מה שדיברנו עד עכשיו. מעמד הר סיני קדושה כפולה יש לו, בבחינת אחד דיבר אלוהים, שתיים דו שמעתי. העמידה על ההר הזה כשהיא לעצמה. עצם העמידה על הר סיני. רבותיי, הנוסח בגמרא בשבת, כמו שראינו, ישראל שעמדו על הר סיני. זה הנוסח. לא כתוב ישראל שקיבלו תורה. כתוב ישראל שעמדו על הר סיני. לכן עצם העמידה, העמידה על ההר הזה, כשהיא לעצמה, פעלה את פעולתה במדרגתה המיוחדת. מה המדרגה? ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. זה הגמרא בשבת שלנו. אומר רב ציודה, עמידת הרגליים באותו מקום, המזומן למעלה בדבר השם לשם מתן תורה, היא הפסיקה, תראו איזה הגדרות, היא הפסיקה את הטמטום האנושי והגבלת זוהמתו. אם כן, אני יודע שאני מגיבת שמואל, ולמרות שאני אדבר ככה, רק לקלוט את זה לפי המושגים האלה, בסדר? גוי הוא אדם מטומטם, אדם מזוהם. עברתי את זה בשלום. גוי הוא אדם מזוהם, אדם מטומטם. לא במושגים של ערוץ 2. במושגים האלה. מה זה המושגים האלה? נחש. רק כעצם. רק כדבר עצמי. מה זה רק? היעדר אלוקות. תכף נראה מדרגות מדרגות ברע. זה יכול להיות קודם כל אפילו שכל נפש גוף חיוביים. זה יכול להיות שכל נפש גוף תאוותניים. וזה יכול להיות שכל נפש גוף מפלצתיים. חייתיים. כמו שפגשנו. יש הרבה מדרגות מזוהמה. מדרגות מדרגות. אבל המשותף לכולם, לכל האדם הנקרא גוי, מזוהמים ומטומטמים. במובן הזה שהקודש האלוהי, זה לא קשור ל... לא, מזיזים שולחן צריך הכל. כן או לא? אחד הפעם קודמת שיצאתי פה מהשיעור, בכביש 4 תפסו אותי אזעקות. לכיוון... כן. וראיתי את הטילים מעליי. מחזה. אז שוב פעם. אז אם כן, עמידת הרגליים באותו מקום, המזומן מלמעלה בדבר השם לשם מתן התורה, היא הפסיקה את הטמטום האנושי. ישראל שעמדו על הר סיני, הופסק הטמטום, רבוך הוא שאב את הטמטום, את הרע כעצם, את הרע עצמי. היא הפסיקה את הטמטום האנושי והגבלת זוהמתו, וקיבעה, נראה לי קיבעה יותר טוב מקבעה, וקיבעה, קבע אותה באופן קבוע, וקיבעה את הבסיס הנפשי לפתחון החדירה של הדבקות הנזדבה בהשם אלוהינו המחיה אותנו כולם. המחיה אותנו, המחיה את כולנו היום. זאת אומרת, רק אחרי שסולקה הזוהמה, הופסקה ההגבלה, הופסקה המדרגה שחוצץ את צילת מותן, הגידול הממיר הזה נסתלק מאיתנו, רק עכשיו יש אפשרות שהאלוקות יש לה פתח שיכולה לחדור בתוכו. לעומת זאת אצל הגוי, הכל חסום שם, מתום שם, אפשר להיכנס שם. למה? זוהמת נחש. לכן מה כתיבה? לא מתאים לנו. מן החינם, היא לא מתאים לנו. אומר הרב ציוד, העניינה של מדרגה זו מתבטאו בשלילת הנוכריות, שלילת הזרות, שלילת הכוח המנוגד בעצם להופעת אלוקות. העניינה של מדרגה זו מתבטאו בשלילת הנוכריות, בקביעת העמדה הישראלית בניגוד לעומת העולם. ולכן, עכשיו זה נפלא, ואילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אז יש הרבה הסברים לזה, לדיינו הזה. ההסבר הפשוט, שמעתי אותו הרבה פעמים, והוא הסבר טוב ונכון. אילו קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה, דיינו. מה קרה לפני, מה קרה כשעמדנו בהר סיני? ויחן ישראל נגד ההר, איש אחד בלב אחד, אשרינו שאנחנו מאוחדים, אפילו עובדי עבודה זרה, דורו של אחיו דורו של אחיו יוציאו מנצחים, העיקר שאנחנו מאוחדים. בסדר, אז זה ודאי נכון. אבל לפי מה שכתוב פה, אילו קרבנו לפני הר סיני נתן לנו את התורה, דיינו. כי מה קרה בהר סיני? בהר סיני הופיע אישיות, אישיות אנושית מיוחדת הנקראת ישראל, שהיא אישיות כזאת שהאלוהי הוא עצמי לה. וגם לקח את העגל, הרע הוא כקליפה העוטפת אותה מבחוץ ולא כדבר עצמי. בשונה מהאדם הגוי, ששם זה קמח וסוכר. זה עצמי. זה מה שקרה. ולכן אומר הרב ציודה, ולכן אנחנו מדיינו. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן את התורה דיין, כלומר, אני רוצה להגיד את זה אפילו יותר חריף. לפי זה יוצא, שהמעמד העיקרי בפרשת יתרו, הוא לא מעמד מתן תורה. הוא מעמד הר סיני. מעמד מתן תורה התאפשר בזכות מעמד הר סיני. כלומר, אחרי שנוצרה, נחשפה, אישיות אנושית, הנקראת ישראל, שאין הזוהמה, והעצם, העצמיות של הטבע, של צורת האדם הזה נקרא ישראל, עצמיות הטבע שלו, היא הטוב האלוהי, עכשיו אגב זה, מכוח זה, בזכות זה, אפשר עכשיו להופיע תורה. ברור. אז מעמד מתן תורה לא יכול להיות בכלל לפני מעמד הר סיני. הוא לא יכול להיות. לכן אומות העולם באמת לא קיבלו תורה. דרך אגב, אני רוצה להגיד עוד איזה הערה, אבל גם צריך לברור. לכן, בחג השבועות, אנחנו לא אומרים זמן קבלת תורתנו. אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו. בברכת התורה אנחנו לא אומרים, ברוך אתה השם שקיבלנו את התורה, ברוך אתה השם נותן התורה. למה? כי העיקר זה המתן. מתן. לא המקבל, הנותן. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה? הוא יצר אותנו ככאלה שמתאימים לקבל תורה. אז מאיפה זה בא? מלמעלה למטה, לא מלמטה למעלה. לא אנחנו קיבלנו תורה. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו כמסוגלים לקבל תורה. אז ברוך אתה השם נותן התורה. זמן מתן תורתנו. זה מצד מדרגת הנותן, לא מצד מדרגת המקבל. ומה יצר את זה שהנותן יכול לתת, ואז בין המקבל יכול לקבל? שיש לנו אישיות כזאת, הנותן יצר אותנו ככאלה. לכן רבותי, יוצא שזה הדבר עצום. משה קיבל תורה מסיני. כלומר, רק אחרי שהופיע מדרגת סיני, כך מסביר המהר"ל, רק אחרי שהופיע מדרגת סיני, עכשיו יכולה להופיע תורה. אני אומר עכשיו משפט קצת חריף. ואם אדם חושב שמה שמאפשר לו לקבל תורה זה הזקן הארוך שלו והפאות שלו והצדיקות שלו וכל זה, בקיצור כל מה שבא מלמטה למעלה, מהמאמץ האנושי שלו, והוא לא מבין שמה שמאפשר לך, מה שמאפשר לקבל תורה זה סגולת ישראל שבקרבו, זה הטבע האנושי שנוצר על ידי הפסקת הזוהמה בהר סיני, אז אתה לא יכול לקבל תורה, אחי. משה קיבל תורה רק מתוך המדרגה הנקראת סיני, שהיא מדרגה חסרת בחירה. זה לא תלוי בך באופן אישי, זאת מדרגה כלל ישראלית שהקדוש ברוך הוא קבע בזה שהוא עשה את זה ככה. אבל אם אני חושב שאני יכול לקבל תורה מכוחי ובזכות עצמי, בזכות המאמץ הפרטי שלי ובזכות האישיות הפרטית שלי, אני לא מבין כלום. כלומר, אני אגיד בשפה יותר פשוטה, אי אפשר לקבל תורה אם לא מבינים את מדרגתם של ישראל. אי אפשר לדלג על מדרגת ישראל ולקבל תורה אחרי שדילגנו על מדרגת ישראל. הרב ציודה כותב בצורה חריפה ביותר שמי שמדלג על מדרגת ישראל וחושב שאפשר לקבל תורה בלי מדרגת ישראל, כלומר מדלג על מעמד הר סיני, זה נצרות. זה לשון הרב ציודה. אז מופיע הנצרות. לכן המעמד העיקרי הוא מעמד הר סיני. מעמד מתן תורה נמשך מתוך מעמד הר סיני. הוא הביטוי של מעמד הר סיני. אבל זה הדבר העיקרי. כן, בבקשה, רצית להגיד.
מה היה במעמד הר סיני?
פלא אלוהי. מה היה כבר בחוי החליט? אשרי העם, תיקחת. למה ככה? כבר בחוי החליט. אתה, כשאתה, מה השם כבודו?
גם
זאב. זאב. זאב לזאב, אדם. יפה מאוד. אתה בעצם, מה שומעת בבסיס השאלה שלך, למה עם ישראל היה זכאי וראוי לזה? זאת השאלה, אני שומעת.
מה היה שם ששינה, הוציא את הזוהמה?
הקדוש ברוך הוא עשה את זה, מה זאת אומרת? אתה שואל מה גרם לזה?
לא, מה היה בכלל?
מה היה בכלל? מחילה לדוגמה, אני מתנצל לדוגמה. תתארו לעצמכם חז ושלום, כולם אומרים עד 120. תאר עצמך אדם עם מחלה ממארת, סופנית, הרופא אומרים אין סיכוי, פתאום מופיע הקדוש ברוך הוא, שולף, הולך לבדיקות, לצילומים, אחי, הכל נקי, עד 120 נקי. זה מה שקרה בהר סיני. עכשיו אי אפשר לא להבין למה אומות העולם לא, למה אומות העולם שונות אותנו? אי אפשר לא להבין. בואו שיסנה אותנו. והסיבה הזאת? כן, בבקשה.
איזה הבדלים בפועל יש בין ישראל לבין אומות העולם? מבחינת ההבדל של בין ברי לקליפה ו...
השאלה אם זה עצמי. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. האם אדם מישראל יכול לאבד סגולתו? האם כשאתה רואה אדם מישראל בוחר בחירה מקולקלת, האם זה ביטוי לעצמיות שלו? לא. אני יכול לשאול איזו שאלה מצחיקה קצת? חוץ מהחבר'ה שקשורים לנו לישיבה, ברוכים הבאים, אני רואה פה כמה דמויות שהם מאוד כיפי לראות אותם, חוץ מהם שקשורים לישיבה אצלנו, למי מה שאנחנו עכשיו אומרים פה זה חידוש? רק אחד זה חידוש בשבילו. כמה? למי פה זה חידוש? אשרנו שזה חידוש. אבל איך זה יכול להיות שבגיל 40 זה חידוש? היינו צריכים ללמוד את זה בכיתה א' בערך. טוב, אבל 40 זה בסדר, לפני 80 זה גם טוב. בבקשה, כן.
אם חזקה זו
עמתם, אז לא אמרתי שאתם יכולים להתאר, ואמר יהיה נכונים שמשתנים, כי למה את החיבוי הזה? לא, לכן אמרתי, אני לא יודע מתי היה מעמד הפסקת הזוהמה, יכול להיות שהוא היה שנייה לפני הנוכן של מלואיך, בבא בסיבה. ואז ההתארות הזאת הייתה לפניכם. בסדר? אבל הפסקת הזוהמה היא לא תלויה בהתארות. זה שאנחנו צריכים לעשות מעמד אנושי זה נכון. אבל הקו הוא היחיד שהוא שולף את זה.
בפסוק, ההנחה שלנו ביתכם כאלופים יודע טוב ורע. או שהוא בעצם משקר פה, או שהדרגה של ידיעת טוב ורע, עלי בדבר הזה, זה דווקא הדרגה האלוקית ולא הטוב
ורע. מסכים איתך, הנחה שצדק. הנחה שצדק, כי הרב הוא אמר, כמו שאמרנו בהתחלה, מכל הצגה אנחנו תוכל, כולל הצדה טוב ורע. ביתכם כאלופים יודע טוב ורע, אבל לא עכשיו. לא עכשיו, זה ככה מקובלים מסבירים. לא עכשיו. כלומר, חטא אדם הראשון היה חטא הבזיזות, הקדים את זמנו. אני חוזר עוד פעם כדי שנבין את זה. אתה, אדם הראשון צריך להיות שייך כולו לטוב, אחר כך ייפגש עם משהו היעדר הטוב, וידע א', להכניע את מה שצריך להכניע, ולמתק את מה שצריך למתק. רגע, אני מתרגם את זה, בסדר? ילד ישראלי צריך ללמוד קודם כל תורה, להיות יצוג בקודש, אחרי שהוא יצוג בקודש, עכשיו בוא נפגיש אותך עם אלף דברים. אבל אם אנחנו מפגישים אותך עם אלף דברים, כבר שאתה בגן, ועוד לא יודע להגיד אלף בית, אז זה בעיה. אז אתה חלת מעץ הדעת לפני הזמן. לא, יש לזה השלכות. בסדר,
איך הגויים עושים את
הדיקום
שלהם?
אין להם צורך לתקן. גוי הוא שומר שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח זה מצוות אנושיות, טבעיות, מוסריות, בסיסיות, שלא ירדו למדרגת בהמה. זהו.
אותם אחרי שאנחנו קיבלנו אותם תורה,
לא, עכשיו אתה שואל שאלה, מתי הופיעו שבע מצוות בני נוח? זאת השאלה. אולי כבר אצל נוח, זה, יש רמב״ם על זה, מסובך מאוד, מתי התחילו שם המצוא בני נוח. האם אדם הראשון אחרי החטא התחיל לשמור שם המצוא בני נוח? יש בזה דיונים הלכתיים גם בכלל. נעזור, זה סוגיה מסובכת. טוב. עכשיו, אז בואו נתקדם. אז אם כן, מה בעצם אנחנו רואים? רואים שמעמד הר סיני הוא המעמד העיקרי, ומשה קיבל תורה מסיני. רק אחרי שיש הופעת מדרגת סיני, עכשיו אפשר לקבל תורה, לכן, מה זה אומר אלינו? רק אחרי שאנחנו מבינים שיש אדם כזה שנקרא סגולת ישראל, תכונת ישראל, קדושת ישראל, נשמת ישראל, זה אנחנו, אדם שהעצם שלו הוא טוב ולא רע. לכן, רק אז מכוח זה אפשר באמת לגשת לקבל תורה. טוב, יש כאן כמה מקורות. אני רק רוצה ברשותכם שתראו רק בזריזות אותה במקורות 7, 9 על גבי 8. 8 רק הערנו מקודם שחטא העגל זה אבק. אפילו חטא העגל זה אבק. דרך אגב, גם אולי כדי להזכיר פה עוד משהו שאין בדף. הרב מסביר במאמרי ראייה שמה שאנחנו כן אמרנו השבת, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. המילה אחרים זה מלשון מאחר, כלומר לא יהיה לך אלוהים אחרים, אלוהים אחרים שמאחרים את הטובה, כך אומר רש"י, כך אומר הרב, סליחה. אם כן, אפילו כשיש בישראל עבודה זרה, זה לא מאבד את הטובה מלבוא, זה מעכב את הטובה מלבוא. לא יהיה לך אלוהים אחרים, אלוהים שמאחרים, אבל לא מאבדים באלף, רק מאחרים. וזה ישראל פעם שחטא ישראל. לכן חטא העגל זה רק אבק, כמו שהזכרנו. אז רק ככה מקורות קצרים, מקור 7 ו-9. שם בנים, עם ישראל כדון נקרא בנים, בנים אתם לאנשים אלוהיכם, והרבה פסוקים, והמשנה מסכת אבות, היא דווקא מדגישה את הממד הזה, חביב אדם שנברא בצלם, חביב ישראל שנקראו בנים למקום. אנחנו דווקא בנים, ולא עבדים, ולא אחים, ולא קלה לחתן, ולא אחיין לדוד, ועוד הרבה כינויים, דווקא בנים. מה מיוחד בשם בנים? הקדוש ברוך הוא אבא, אנחנו הבנים. מה מיוחד בזה? שם, טוב, יש דיונים ארוכים פה, זה ממש בקיצור. שם בנים מצד אשר השם יתברך הוא עילה להם, סיבה להם, כמו האב שהוא עילה אל הבן, האב הוא עילה, הוא סיבה אל הבן, והוא מצד עצמו של אב, הרי לפני שהבן הוא הבן, הוא האבא שבתוכו. בשפה שבין הנמונה, אבא שבבן, לפני הבן שבבן, כלומר לפני, אבל כל אחד מאיתנו לא נולד לוח חלק. כל אחד מאיתנו הוא בא עם גנטיקה של פיזיולוגיה, מערכת חיצוני, אולי קצת קווי אופי וכו', של ההורים שלו. נכון? אנחנו לא לוח חלק, אנחנו לא קו אפס. אנחנו באנו עם נתוני פתיחה. נתוני הפתיחה זה ההורים שלנו שבתוכנו. נרצה או לא נרצה זה ככה. אז, וההורים שלנו שבתוכנו זה לפני הבחירות שלנו. אז אנחנו נקראים בנים, במובן הזה אומר המהר"ל, שלפני שאנחנו אנחנו, אנחנו האלוהי שבתוכנו. כעצמיות, כעצם. ולכן, דבר זה שהאב נמצא בבן, כלומר, האלוהי נמצא בישראל, דבר זה אין שינוי לו, בכל חטא אשר יעשו, יהיה החטא מה שהוא. לא משנה החטא. חוץ מחטא קיצוני, ולא בעיקר במשיכה, מינים. למינים על שלמת תקווה, סוגי בפני עצמו. אם כן, מה יוצא? שהתכונה של ישראל היא תכונת הטוב. אדם הראשון, לפני שאכל מעץ הדעת, היה טוב. אחרי שאכל מעץ הדעת, טוב ורע. מעמד הר סיני חזר להיות טוב. ישראל, מעמד הר סיני חזר להיות טוב. אחרי חטא העגל, הטוב נשאר טוב, רק הרע עוטף אותו. טוב כפרי, רע כקליפה. ולכן, מה האישיות שלנו? מה עצמותנו? עצמותנו זה להיות טוב. לכן אומר הרב מקור תשע, אורות ישראל, עצמות החפץ של להיות טוב לכל. בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב. קודם כל אנחנו, יש לנו עצמיות של טוב, בין אנחנו רוצים להשפיע את הטוב הזה לעולם, בכמות ובאיכות. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה, ולכן הרגש הטוב הזה, זה הטוב, הוא הסוד של הגאולה המוכחת לבוא. הטוב מוכרח לנצח את הכל. כלומר, עם ישראל חייב לקחת אחריות על הטוב בעולם. מה זה הטוב באמת? הקודש האלוהי, הטוב האלוהי. לא רק הטוב האנושי, אבל גם אם יש כאלה בתוכנו שעוד לא יודעים להגדיר את זה כטוב אלוהי, אנחנו אחראים על הטוב הזה להופיע בעולם. עכשיו, רגע, אז אם אנחנו שייכים אל הטוב, ואומות העולם, עדיין לא פסקה זו המתם, טוב הרע, אז בעצם המלחמה, מלחמת העולם, זה מלחמה בין טוב לטוב ורע. או רע. זאת המלחמה, נכון? אפילו בערוץ 2 מגדירים את המלחמה, זאת מלחמת הטובים ברעים, נכון? אז זאת המלחמה. כלומר, זאת המלחמה שהיא התוצאה אחרי מעמד הר סיני. אחרי מעמד הר סיני שהופיעה אישיות טובה ישראל, ונשארה אישיות מזוהמת, רע, גוי. זה המאבק לאורך כל ההיסטוריה. לכן, הר סיני, שירדה סיני להקום עליו. עכשיו רבותיי שימו לב, עכשיו זה נורא, מקור 10, בזה נסתפק להיום. אני יכול עוד כמה דקות לגלוש? כמה דקות. שימו לב, מקור 10. הזוהמה הנשמתית. כשהרב משתמש במילה זוהמה, מכאן למד מאוד, בוא נרוויח על הדרך או משהו. כשהרב יגיד את המילה זוהמה, כנראה לאן צריך לחזור? לחטא אדם הראשון. בסדר? לאן צריך להגיע? לגמרא בשבת קוף ממבב. קוף ממבב, קוף ממבב. ישראל שלמדו לא עושה פסקה זו המתן, ומותן שלמדו לא פסקה זו המתן. כלומר, מיד צריכים לקפוץ לנו שני מקורות. מקור אחד זוהמת הנחש, שבפסוקים, ומקור שני בחזל. יפה. אז הזוהמה הנשמתית, על מה רב מדבר? זוהמה ששייכת כדבר עצמי. כן? הזוהמה הנשמתית. כשם שהיא יכולה, כן, זה ביטוי קצת פרדוקסלי, זוהמה נשמתית. אין בנשמה זוהמה. טוב, אז כנראה מדרגת גוי, זאת הכוונה. הזוהמה הנשמתית. שימו לב, כשם שהיא יכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית, כמו שהזוהמה הנשמתית יכולה לחול באדם פרטי, להסיר אותה מתכונתה הטובה, הנה, זוהמה נשמתית, ההפך מהטוב, עץ הדת, טוב הרע. תכונת הטוב היא תכונתם של ישראל. זה הסוד של הגאולה, אנחנו רוצים להופיע את הטוב האלוקי הזה בעולם. אז הזוהמה הנשמתית, כמו שהיא יכולה להופיע כגידול ממיר בנפש הפרטית, כך, אז הזוהמה הנשמתית, כשם שיכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית, להסיר אותה מתכונתה הטובה ולהפכה לתכונה שפלה, שתוריד אותה למדרגת שפלי החיים. דרך אגב, גם פה יש מדרגות מדרגות, כמו שאמרנו. יש מצב שהוא גוף נפש שכל מתוקנים, חיוביים, אבל זה לא אלוקות, זה לא נשמה, זה לא קדושה. יש גוף נפש שכל תאוותניים, שאנחנו נכנעים לתאוות, ויש גוף נפש שכל שזה רשעה, זה חייתיות, זה בהמיות, זה פראיות, זה אכזריות, זה מה שפגשנו. עכשיו. אז כמו שזה יכול להופיע, מדרגות הרע הזה, באדם פרטי בנפש היחידית, כך אומר הרב, כך היא יכולה להתקבץ בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה. זה לא שהערבים הנקראים פלשטינאים בטעות, פלישתים הם אומה, הם לא אומה, אבל לפי הגדרתם את עצמם. כך היא יכולה להתקבץ בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה. למה? לעשות אותה לאומה שפלה ורשעה, בזויה ונגעלה, באופן שהיא ראויה לעבור מן העולם, זה ממש המלאק, מחות ימחה, כדי שלא לעכב על הנוי העולמי של יופו של העולם מלהתפשט. ולכן זה לא מפתיע אותנו. זוהמת נחש זה לא רק אצל האדם הפרטי, זה לא רק אצל הנפש היחידנית, זה יכול להתכווץ גם בצורה של עמים, וזה יכול להגיע למדרגות שונות של זוהמה. עד כדי כך, כמו שרב כאן מתאר, שפלה, רשעה, בזויה ונגעלה. זה יכול להגיע לנמיכות הזאת, לתהום הזאת. זה יכול להגיע לשם. נו, אז מה הפתרון עם רק הזה? תסלק אותו מן העולם, צריך להעביר אותו מן העולם. הוא מפריע לנוי העולמי. נוי זה בית המקדש, נוי של עולם, נכון? כל חייל שחזר מעזה סיפר לנו, סיפר גם לכם כנראה, שבכל בית בעזה, מה נמצא על הקיר? תמונה של הרב בית, ברור. הם יודעים על מה נלחמים. אז מול נויו של, אז הרע הזה שרוצה לכבוש את נויו של עולם, מול הטוב הישראלי ששם נלחם בו. זה. זה מלחמת זוהמת הנחש, זאת המלחמה. אבל לא רק כיחיד מול יחיד. כאומה שאחראית על הטוב העולמי, מול קבוצת אנשים שמייצגת את הרשע שבעולם, בצורה הכי תחתיתית שלו. זאת המלחמה. אומר הרב, הרוח הלאומי יוכל לקבל תומה כמו רוח אדם פרטי. הוא יוכל לשאוף שאיפות שפלות ורעות, אשר כפי רוב כוחו וגודלו, יגדלו הרבה יותר לרוע, עולה רוע משאיפות רעות של אנשים רעים יחידים. זה נורא המשפט הזה. הרע שאדם יחיד יכול לצבור בתוכו מתוך זוהמת הנחש שבקרבו, ומלא ההשלכות המעשיות של זה, הוא רע קטן שבקטנים, לעומת רע ורשעות וכו', שקבוצה ציבורית יכולה להכיל בתוכה, ומה שהיא גורמת עם זה. אבל, נו, אז איפה עם ישראל? פה. הרי גם בנו אולי לפעמים יש צדדים רעים, אנחנו קצת שפלים, לא מגלים את קדושתנו, את הטוב האלוקי שבנו, וכו'. אז אולי יש כאן בעצם רע מול רע. לא להתבלבל. יש פה טוב מול רע. יש פה טוב היותר עליון, מול הרע היותר שפל. זאת המלחמה, זה ממש ככה. זה האברסט מול התהום. זאת המלחמה עכשיו. ולכן אני חושב שכל עם ישראל מתעורר מכוח זה, מכוח הבנת המשימה. יש כאן משימה אדירה לחלות את הרע, את הרז, את הרשע הזה. לכן ברית קרותה היא לכנסת ישראל כולה שלא תתעמת ומה גמורה. עם ישראל גם יוחד ושלום כלפי חוץ. הוא נראה שייך לתאומות של רע, זה קליפה על התפוז, על הפרי. זה לא עצמי בכלל. כי בעצמיות אנחנו טובים גמורים, כאומה וכפרטים. גם עליה תוכל האומה, תוכל התומעה עלינו, על עם ישראל, על כנסת ישראל. עוד פעם, ברית קרותה לכנסת ישראל כולה שלא תתעמת אומה גמורה. גם עליה, על כנסת ישראל, עלינו, תוכל התומעה לפעול, לעשות בפגמים. נכון, אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוקיים. ואומר הרב משפט אחרון, שזה ממש מה שאנחנו חוברים בארבע חודשים האלה, הטוב האלוהי שבישראל, העצמיות האלוהית שבישראל, היא כל כך עצמית וטובה, שגם כשהיא מופיעה בצורה לאומית, לא רוצה להגיד חילונית, ביטחונית וכדומה, גם כשהיא מופיעה בלבושים לאומיים, טבעיים פשוטים, אנושיים פשוטים, כל כך מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלוקים, עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כי הוא מבחינתו הרוח הלאומית מספיקה לו. לא, הרוח הלאומית בישראל זה רוח אלוקים שבלאום הישראלי, כי זה טבענו, זה אנחנו. עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כי לכאורה יש לו רוח ישראל לאומית, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוהי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כוחו. למה? כי זה אנחנו, זה הטבע שלו. לכן רבותיי, סיכום, אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת. יש בקשיים, ברור שיש בקשיים, אבל התקופה היא תקופה אדירה. תקופה אדירה, וזה בעצם כל המלחמה הזאת היא המלחמה בין, נקרא זה ככה, אנשי הנקיות לאנשי הזוהמה. ואנחנו והתוודענו לזוהמה מאוד מזוהמת. מאוד מאוד מזוהמת. לכן אני אומר את זה בעדינות. גם כשיש אמריקה ותומכים בנו ועוזרים לנו ומאיימים עלינו ולוחצים עלינו ומפריעים לנו. נא לקחת גם את החשבון של אמריקה בתוך החשבון, בתוך זוהמת הנחש, לא להתבלבל. זה לא רק ישמעאל ולא רק עשיו אירופה, זה גם עשיו אמריקה, לא להתבלבל בזה. הם חלק מהבירור הזה. כל אחד מאיתנו רשול את עצמו מתי סוף סוף נגיד לאמריקאים לא צריך אותם כלכלת חימושים. הצדר, אז עוד איך ביבי אמר, אנחנו עכשיו מייצרים כלכלה לחמש שנים הקרובות, כלכלת חימוש. בסדר, עוד חמש שנים לא נצטרך אותם, וגם עכשיו אפשר כבר להגיד להם, אנחנו מתחילים להסתדר, זה בסדר. תודה, תודה ולא תודה, זה בסדר. אבל לא יכול להיות שאנחנו נאבד את עצמות הטוב שלנו, אני לא מצליח להבין, באמת, אולי פה מישהו יכול להבין ולהסביר לי את זה. גם האמריקאים יודעים ש-70% מהסחורות נכנסות לעזה, כאילו הומניטרי, אנשי חמאס משתלטים עליהם לטובת הצרכים שלהם. מה הם חושבים האמריקאים? הם היו מוכנים לעשות זה בעצמם, לעצמם? מה החשיבה פה? בשם ההומניטרי אתה עובד על עצמך? מה? זה חלק מהרע. לא להתבלבל בזה. זה חלק מהרע הדבר הזה. כן, בבקשה.
שמעת, מה הסדר למישהו שמדלג על מדרגת ישראל?
אי אפשר דלג. רק בצבא אני מדלג, אי אפשר דלג.
אולי כדי שיוצא מכלל ישראל, שהוא לא מרגיש...
לא, זה מין, זה מין, למינים ולמנשים על תהי תקווה, זה מדרגה יוצא דופן, שהיא לא שייכת והיא כתת המשיך.
הכוונה היא, אולי יש אנשים שמדלגים לעצמם, שמדלגים על המדרגה הזאת, והם חושבים לרגע שהם עושים תורה לעצמם בלבד.
צדיקים פרטיים. אבל הם לא יכולים לדלג את זה. ירצו או לא ירצו. הם
מפספסים פה משהו.
נכון? עוד פעם, עוד פעם. מצד המהות הם לא יכולים לדלג את זה. מצד התודעה שלהם הם חושבים שהם מדלגים על זה. ואז יכול להיות שכל העולם הרוחני שלהם, סליחה שאני ברור, העולם הרוחני שלהם הוא עולם עקום. לגמרי. אחי, משה קיבל תורה מסיני. אתה יותר ממשה? אתה יכול לקבל תורה בלי סיני? אתה עצמך היית חלק מסיני הזה. פסקה זו רמתך. הרי כל הנשמות המדובר סיני. לא רק הנשמות שדור רוצים מצרים, נשמות בגוף. עמדו נשמות ללא גוף.
ומה זה בעצם מדרגת ישראל?
לא, לא, לפי, זה נכון, אבל לפי זה מדרגת ישראל זה שהקדושה האלוהית היא עצמית לנו. את יוצאת עכשיו מהשיעור הזה. עומדת מול המראה, הנה זה מראה אני רואה. החלון מראה. עומדת מול המראה, שואלת עצמך, מי אני? אומרת לעצמך, קדושת ישראל. קדושה אלוהית. הטוב האלוהי המוחלט. אשרי אני אותו חלקי. דרך אגב, על פי זה, צריך לברך כל בוקר, ברוך שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניגויה. את זה צריך לברך. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שלא עשה ניגוי. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שלא השאיר אותי במדרגה זו עמת נחש. גם אם זה הגוי הכי חכם, הכי מוצלח, הכי מוסרי, הכי עשיר, הכי לא יודע מה. אתם מכוונות את זה בבוקר? שלא עשה ניגויה? הגוי הכי מוצלחת במרכאות בעולם. ברוך אתה השם, שלא עשה ניגוי. בסדר? אז כשאתם עומדות, סליחה, מחילה, אני יודע שאישה לא יפה להגיד ככה, כשאתם עומדות מול המראה, תראו קודם כל את הצורה הרוחנית שלכם, אחרי זה כל הלבושים. תרתי משהו. בבקשה, כן. עברתי גם את זה בשם.
אתה אמרת שכל עניינים עדה את הרחומה,
עם אמריקה, אנחנו יודעים. יש השפעה,
אנחנו לא בממשלה, אנחנו לא מקבלים.
מי זה אנחנו, את?
כן, אנחנו, אמרת.
מה זה לך אנחנו בממשלה? זה הממשלה שלנו,
מה אתם? מה יכולים לעשות?
לא הבנתי.
הם מכניסים סחורות, הם דעת אמריקה.
עם ישראל צריך לחזור לקומתו, לעצמיותו, לתורתו, לבהירותו. יותר קשה להוציא את ה... יותר קל להוציא את היהודים מהגלות, מאשר את הגלות מהיהודים. צריך להוציא את הגלות מהיהודים. את קודם כל תדעי את זה, תלמדי את זה, תעביר את זה לחברות שלך. ככל שזה יהיה יותר ברור לנו, לעצמנו קודם כל, כל אחד זה יהיה, כל אחד מאיתנו יעביר את זה הלאה, לאט לאט יתפשט באומה. דרך אגב, אני לא רוצה אופה לפתוח פה סוגיה ארוכה, כי סיימנו את השיעור פה, אבל למה תמיד שני הנציגים של הציונות הדתית, כפי שמתואר בתקשורת, הם תמיד אומרים הפוך מכולם? למה אתם תמיד נגד, תמיד הפוך, הסמוטריץ' והבן גביר האלה, למה? הרי זה עכשיו הביקורת, נכון? למה? למה? אז תאמרת למה, כי יש פה איזה, אופה, בן גביר זה נושא, אבל יש פה בית גידול, יש פה בית מדרש, יש פה מדרגה. ישראל של דולר סידה, אנחנו מבינים מי אנחנו. ולא מוכנים לוותר על המדרגה הזאת. ויש לנו תפקיד היסטורי, כמו שרב כותב, זה סוד הגאולה, זה הטוב, הוא הסוד של הגאולה, המוכרחת לבוא. הטוב מוכרח לנצח את הכל. אנחנו לא מוכרחים לוותר על מי שאנחנו, אנחנו. איך אדם מוותר על עצמיותו? טוב, שנזכה בעזרת השם להיות שייכים למדרגה של משה קיבל תורה מסיני. חזק וברוך.